רדיו קידס 120 FM מציגים פודקאסט אדם צעיר, ירחון חווייתי לילדים וגלדות, באולפן רוני שקד, עורך יוסי קובה.
שלום לכן, שלום לכם. אנחנו היום בפודקאסט השני של עיתון הילדים אדם צעיר, ונושא התוכנית שלנו להפעם הוא אדם קדמון, שזה גם נושא של גיליון פברואר שלנו. אני זוכרת שכשהייתי ילדה, כל הנושא הזה של אנשים ונשים קדמונים וקדמוניות ריתק אותי מאוד. שיחקתי עם אח שלי ועם חברים שלי כל מיני משחקי אדם קדמון כאלה, כמו לאכול את ארוחת הצהריים עם הידיים ולדבר אחד עם השני עם קולות ושפת גוף מאוד מגושמת, ולנסות להבין ככה אחד את השני ומה אנחנו מתכוונים, ועוד כל מיני משחקים שבהם ניסינו להבין ולחוות איך זה היה, כי באמת קשה לדמיין מציאות כזו. ולכבוד הגיליון, גם אנחנו שאלנו אתכם איזה כלי מודרני אחד ויחיד הייתם לוקחים אתכם אילו יכולתם לחזור לתקופת האדם הקדמון, וקיבלנו המון תשובות מעניינות. למשל, יאיר כתב, ברור שמסריק, אי אפשר לחיות בלי מסריק. ואמיר כתב שהוא היה רוצה להביא איתו מכונת זמן בשביל לחזור להווה. כלומר, אמיר, אם אני מבינה נכון, בכלל לא היית רוצה לחזור לתקופת האדם הקדמון. ואם שואלים אותי, אני לא הייתי לוקחת איתי כלום. הייתי פשוט מנסה להתמסר לגמרי לחוויה ולתקופה הזאת, שבאמת היא מאוד מרתקת. ולהאמין שלכל תקופה יש את האתגרים שלה, אבל כמו שיש את האתגרים, גם יש את הפתרונות. ודברים מסתדרים. בתוכנית הפעם אנחנו נארח את נועם שרון, שיקריא סיפור מתוך הגיליון, ונארח שני ילדים מתוקים, את אורי כסיף ומאיה גביש, ונבחן אותם מה היה התפקיד שלהם לו הם היו חיים בשבט אדם קדמון. ובנוסף גם יש לנו רעיון מאוד מאוד מיוחד עם מיכה, שהוא אדם קדמון מודרני, מאוד מסקרן, אז תישארו איתנו עד הסוף. ואנחנו כמובן, כמו כל תוכנית, מתחילים עם חידה. מהו המקום הדרומי ביותר בעולם שבו נמצאו שרידי ניאנדרטלים? אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה? חכו איתנו לסוף התוכנית ותגלו אם צדקתם.
אדם צעיר.
מתארח אצלנו היום נועם שרון, המוציא לאור של עיתון הילדים אדם צעיר, על הנועם.
היי רוני.
מעניינים.
מצוין.
תשמע נועם, לפני שאנחנו ממשיכים, נראה לי שממש חשוב שתסביר לנו מה זה אומר מוציא לאור.
מוציא לאור זה מי שאחראי שהעיתון יהיה.
כלומר?
כלומר, זה מתחיל מעצם הרעיון שבו נעשה עיתון. ומרגע שיש את הרעיון, אז צריך למצוא את האנשים המתאימים שיכתבו, שיערכו, שיצערו, שיעצבו. צריך למצוא את הקוראים, את המנויים, ואז כשיש לנו את כל זה, צריך פשוט לדאוג שהדברים יקרו, שכל חודש יכתבו עיתון חדש, יציירו אותו, יתפיסו אותו, יעטפו וישלחו למנויים. זה התפקיד.
זה נשמע מאוד מעניין.
זה נורא נורא כיף.
ועכשיו לשאלה המרכזית שלנו של התוכנית, אם היית חוזר בזמן לתקופת האדם הקדמון, איזה כלי מודרני אחד ויחיד היית לוקח איתך?
זה ברור, הייתי לוקח גיליון אדם צעיר.
ברור לגמרי, אמנם זו תשובה לא צפויה, אבל אני חושבת שהיא ממש ממש מדויקת. אז נועם, לא סתם הבאנו אותך לכאן, אתה בעצם הולך לספר לנו את הסיפור שכתבה רינת פרימו לגיליון אדם קדמון, ובבקשה.
איזה סיפור!
הילדים של פעם. סיפור מאת רינת פרימו. משעמם לי, אמר יונתן אחרי ארוחת הצהריים. אני יכול לשחק במחשב? אבא שלו יקם את האף. כשאני הייתי בגילך, התחיל, יונתן ידע בדיוק איך זה ייגמר. היינו נפגשים, כל הילדים ברחוב, ומשחקים בכדור עד החושך, המשיך אבא. אתה תגיד תודה שבכלל היה לכם רחוב או כדור, אמרה סבתא, שבדיוק נכנסה למטבח. כשאני הייתי ילדה, לא היינו סתם קונים כדור. היינו מכינים אותו מערימה של סמרטוטים, ומשחקים איתו בשדה, לא ברחוב. תגידי תודה שהיו לך סמרטוטים. לאדם הקדמון, גם זה לא היה, צחק יונתן. אתה לא היית מצליח להעביר יום אחד בלי המחשב או הטלפון, אמר אבא, והקפיץ פרח קרובית לתוך פיו. ליונתן, כבר נמאס לשמוע על הילדים של פעם. ואני אומר לך, שלא רק שאני יכול לחיות כמוך או כמו סבתא, אלא אני אחיה כל היום בדיוק כמו האדם הקדמון. פיקפק אבא. ביי, יונתן כבר היה ליד הדלת. לאן אתה הולך? שאל אבא. למטה. לאדם הקדמון לא היה בית. אמר יונתן ויצא במהירות מהבית לפני שאבא יעצור אותו. הוא ירד 3 קומות, ברגל כמובן, לאדם הקדמון הרי לא הייתה מעלית, ויצא לגינת הבניין. מאחורי הבניין הייתה חנייה מבטון, אבל מלפנים היה שטח קטן של דשא ומסביבו שיחי נוי. אוקיי, אז הוא בטבע. מה עכשיו? הוא החליט לבנות מחסה. אם היה לו מסור, הוא היה יכול לקצוץ כמה ענפים מהשיחים ולהקים סוכה. אבל לא היה לו מסור, וגם לא חבל, כדי לחבר את הענפים אחד לשני. וסביר להניח שהשכנים לא ישמחו אם יתחיל לנסר כאן שיחים. הוא פשוט יצטרך לקוות שלא יטפטף גשם הערב. אולי כדאי להתחיל ללקט את ארוחת הערב? בין שיחי הנוי צמחו כמה עשבים שוטים שהגנן לא הספיק לעקור. יונתן ידע שדווקא אלה יכולים להיות ארוחת ערב מזינה. דבר ראשון, הוא כתף חמציץ וחרסם אותו. טעים. הוא בחן את קבוצות העלים הירוקים לבנים שעל האדמה. אלה היו עלי סרפד, והוא ידע שאפשר להכין מהם קציצות או סלטים. אבל איך יוכל לקטוף את העלים הקוצניים בלי כפפות או מספריים? לאדם הקדמון לא היו כפפות, וגם לא מספריים. הוא כתף כמה עלי חובזה שצמחו ביניהם, וניסה לחרסם אותם כמו שהם. היה להם טעם של אלים. אוקיי, חשב. זה הזמן לגלות את האש. הוא הביא כמה אבנים וסידר אותן במעגל. מה אתה עושה? שמע פתאום קול לידו. הוא הרים את ראשו. גיל, השכן מקומה שנייה, שלמד כיתה מעליו בבית הספר, עמד שם עם הכלבה שלו, בוני. אני מנסה להדליק אש בלי גפרורים, ענה יונתן במבוכה. אבל להפתעתו, גיל התיישב לידו, ואמר, מגניב! הם ניסו להקות אבן באבן. ראשון התחיל גיל, ואז, כשכאבו לו הידיים, העביר את האבנים ליונתן, שיקה בהן עד שפגע לעצמו באגודל בטעות. לא נראה לי שאלה האבנים הנכונות, אמר בסוף והשליך אותן הצידה. ראיתי פעם, שיותר קל לעשות את זה אם מסובבים במהירות מקל עץ. בחצי השעה הבאה הם חיפשו מקל מתאים, אבל כשמצאו מקל שהיה בדיוק מתאים, בוני החליטה שזה המשחק שלה, תפסה אותו בפיה והחלה לברוח. מיד הפכו הילדים לציידים והתחילו לרדוף אחריה. לך אתה מהצד הזה ואני ארוץ לצד השני, צעק יונתן, נדקוד אותה באמצע. אחרי מאמצים רבים הצליחו לתפוס את הממותה, את בוני, אבל המקל כבר היה לעוץ ורטוב, מכדי לשמש להדלקת מדורה. גם הם כבר היו מרוחים בבוץ בגלל מסע הצייד. השמש החלה לשקוע ונהיה קריר. יונתן כתף עוד חמציץ וחרסם אותו, ואז קיבל גם את חברו לשבת. פתאום בוני השמיע נביחה, ואבא של יונתן יצא מחדר המדרגות והתקדם לעברם. יונתן ראה שאבא שלו סוקר את מעגל האבנים בלי המדורה ואת החמציצים שהוא וגיל קרסמו. ואז הוציא אבא פיסת גיר מכיסו והחל לצייר על אבן גדולה. הוא צייר סיר מבעבע וחץ המצביע כלפי מעלה. אתה בא אליי לארוחת ערב? שאל יונתן את גיל. בכיף, אמר גיל. אני רק מחזיר את בוני הביתה, ובא. אולי עדיף שתתקלח קודם, הציע אבא, לפני שהוא ויונתן נכנסו לדירה. לא, ענה יונתן. כשאני הייתי בגילך, עוד לא המציאו את המקלחת.
איזה סיפור! איש החודש.
ובפינת איש החודש שלנו, אני שמחה עכשיו להגיד שלום לאדם הקדמון. סתם, לא באמת, אבל אני כן שמחה לארח היום את מיכה חנונה, שהוא הבן אדם שאני מכירה שהכי קרוב לחיות כמו שהאדם הקדמון חי. מיכה משמר מיומנויות קדומות, ואני ממש אשמח שהוא יספר לנו קצת על עצמו. אז אלן מיכה.
אלן.
אהלן, אנחנו ממש שמחים לארח אותך אצלנו כאן בתוכנית, ובוא תספר לנו קצת עליך.
אוקיי, אז קוראים לי מיכה, אני נמצא בארגון שקוראים לו בני אדמה, שהארגון הזה מתעסק בעצם בציבור לטבע דרך מיומנויות החיים של האדם הקדמון. זה אומר שאנחנו מנסים ללמוד כמה שיותר מבין המלאכות והמיומנויות והדברים שהאדם הקדמון היה עושה, כדי להבין איך הוא היה, איך הוא תפס את הטבע וכמה הוא היה מחובר ותלוי בו. אנחנו מנסים להגיע לאותה חוויה.
מה למשל, איזה מיומנויות אתה יכול ככה לספר לנו עליהם?
יפה, אז מה זה אומר מיומנויות של האדם הקדמון? אז קודם כל זה אין סוף, כי האדם הקדמון לא היה לו מלאכה אחת, הוא היה חי, והיו הרבה אנשים קדמונים, וכולם היו צריכים הרבה כלים כדי לחיות ולהכיר את הטבע, אבל ניתן כמה דוגמאות. התחיל אולי מהדברים הכי מוכרים וחזקים, כמו למשל הכנה של כלים מיצור, כלי אבן, או במילים אחרות ציטוט. האדם הקדמון היה מכין את הכלים שלו מאבנים כדי בעצם להשיג את כל שאר הדברים שלא היו לו. האדם היה פעם יצור מאוד מאוד חלש. לא היה לו סיפורניים חזקות, לא היה לו שיניים חזקות, הוא לא היה איזה גדול מאוד או מהיר מאוד, או כנפיים אין לנו, או קץ, אפילו זנב אין לנו, אנחנו יותר יחד בזנב. בעצם לא, ממש לא בראש שרשרת המזון, אולי גם לא באמצע שרשרת המזון, איפשהו מתחת לזה. אבל ברגע שאדם גילה את אבני הצור, את היכולת שלהם לייצר כלים חדים שיכולים גם לשמש כציפורניים כדי לחפור, גם כשיניים כדי לטרוף, גם כמה שצריך כדי לחתוך דברים, אורות, לחרות עצים, לעצב דברים, השתנו לו החיים, הוא הפך להיות יצור הרבה יותר חזק ויעיל.
Okay.
עוד כלי למשל שאנחנו מתעסקים איתו, שהאדם הקדמון מתעסק איתו, זה אש, שגם שינתה לגמרי את החיים של האדם הקדמון.
נכון.
הרגע שהאדם ידע להדליק אש, כמובן שלא היו לו גפורים, הוא היה צריך להשתמש בשיטות של לקחת חומרים מהטבע ובעזרתם להביא את האש. שבניגוד למה שחושבים, הוא לא ידליק אש עם אבני צור, בסתם אגדה.
אוקיי.
Okay. שפשוף של עצים אחד בשני, בכל מיני דרכים, אבל העיקרון היה של עץ על עץ, בדרך כלל.
וואי, זה ממש קשה. אתה הצלחת להדליק אחרי אש?
אנחנו מדליקים ככה המון.
וואלה.
פעם שאנחנו נפגשים, כל החבר'ה של בני אדמה שמתעסקים במיומנויות האלה, אנחנו מדליקים אש רק ככה. אסור אצלנו להביא גפורים.
תגיד, מיכה, ולמה זה בעצם לדעתך חשוב לשמר את המיומנויות האלה? הרי די, זה היה כבר מזמן, לפני אלפי שנים. מה הקשר של זה לחיים שלנו כרגע?
אז הדבר העיקרי בעיניי שהמיומנויות האלה חשובות, כי קודם כל לזכור מה באמת הצרכים שלנו כבני אדם. כמה שזה נראה לנו שאנחנו היום חיים שיש לנו הכל ויש לנו שפע ואנחנו יכולים לדאוג לכל מה שאנחנו צריכים, אנחנו חיים בתרבות שהיא חיה בתוך מעשי ידי האדם. ולמרות שאנחנו חיים בתוך תרבות שאנחנו יצרנו, אנחנו עדיין סוג של בעל חיים. ויש לנו צרכים, גם אם אנחנו מודעים אליהם באופן לגמרי מודע וגם אם פחות, צורך בטבע, אנחנו בעצם כמו יצור, כמו חיית בר שביעיתו אותה, ואחר אנחנו רוצים לחזור ולהתפרה. חסר לנו טבע. וזה מהמובן המאוד פנימי נפשי, שאנחנו רוצים להרגיש את הטבע. מעבר לזה יש את המובן הפשוט שהטבע הוא חשוב לנו, חשוב לבני האדם, חשוב לעולם, ואם אנחנו לא יודעים להסתכל עליו בעיניים של אדם קדמון, שחי בעצם כמו שאר בעלי החיים, של לא מזיק ואפילו מועיל, כל יצור תורם את התפקיד שלו למערכת ומקבל משאר היצורים את מה שהוא צריך, אם לא נבין את המציאות ככה, אנחנו לא נשאיר לעצמנו עולם. אנחנו נפגע בטבע עד שלילדים שלנו אולי לא יהיה מקום שאפשר להתקיים בו. עם כל הטכנולוגיה והיופי והדברים שבני אדם המציאו, אנחנו עדיין צריכים טבע כדי לחיות. זה רק אשליה.
כן.
יכולים לדאוג לעצמנו.
זה באמת מדהים, כי אני חושבת שהמיומנויות האלה שאתה מדבר עליהם, של האדם קדמון, הדלקת אש, סיטוט באבן, ויש גם עוד, יש הסוואה וכל מיני המון, עוד המון מיומנויות. אני חושבת שבעצם מה שזה הכי דורש ממך, זה הקשבה לכל מה שסביבך, הקשבה וערנות, שבאמת משהו בחיים המודרניים קצת ממסך אותנו מזה.
אוקיי, אני שמח שאמרת את זה, כי בדיוק רציתי להמשיך על עוד מיומנויות. אם אני אעזוב שנייה את המיומנויות של המלאכה, אפשר לקרוא להם, של הדלקת אש, של סיטוט אבנים, של יצירת כלים מאדמה ומעץ וכל מיני, ושתירת חבלים וכו'. אם אני אלך רגע לכיוון של מיומנויות אחרות של אדם הקדמון, אז למשל זה להבין את השפה של הציפורים.
וואו, אוקיי.
השפה של הציפורים, זה נשמע לנו אולי היום איזה משהו מיוחד, איזה משהו יפה, אבל פעם כל אדם מבין את השפה של הציפורים, כי אחרת הוא יכול להיות מופתע על ידי טורף שבא לטרוף אותו.
וואלה, אוקיי.
בעזרת ההזנה לציפורים, בני אדם ידעו שעכשיו הטבע רגוע או שיש טורף.
מדהים.
ויש עוד דברים, כל מיני טכניקות של תנועה בשטח, איך לנוע בצורה שאני לא מפספס את העולם רק בגלל שאני הולך מהר ומסתכל על הקרקע, מה שאנחנו היום עושים, כל מי שילך לטבע ויסתכל על חברים שלו, הולכים לידו, נראה שכולם הולכים עם הראש באדמה, הולכים מהר, ובדרך כלל גם לא מסתכלים אפילו על הקרקע, אלא מה שרץ להם בראש, המחשבות, זה מה שהם רואים. לעומת זאת, האדם הקדמון הלך יותר לאט, הלך יחף כמובן, או עם איזה שהוא אור דק על הרגליים, הוא היה זהיר, הוא היה כל הזמן קשוב, כל הזמן עניין אותו מה יש, בין אם זה הצמחים שיכולים לשמש אותו כאוכל, בין אם זה בעלי חיים שיכולים לספר לו מה מסוכן בשטח ומה לא, בין אם זה דברים שהוא רצה בעצמו לצוד, וגם כל מיני מחסות שהוא צריך להכיר, ומים, וחרקים, הכל עניין אותו, לכל דבר היה משמעות, וגם אם לא היה לזה משמעות לעכשיו, הוא אהב את זה, זה היה החיים שלו, זה היה הטלוויזיה שלו, להסתכל על מה שקורה מסביבו. אנחנו היום לא מסתכלים על מה שקורה סביבנו, אנחנו מסתכלים על, תמיד על משהו אחד קטן. זה יכול להיות הטלפון, זה יכול להיות המחברת, זה יכול להיות השעון, זה יכול להיות החבר. אנחנו לא מסתכלים על העולם ביחד, על המציאות. ויש עוד כמובן הרבה הרבה דברים, שוב, הרשימה היא מאוד ארוכה.
איך אתה מצליח להתחקות אחרי המיומנויות האלה, כלומר לדעת בעצם על החשיבות של ההקשבה לציפורים, ואיך בדיוק הדברים נעשו בעבר? איך הצלחת ללמוד את זה?
קודם כל, יש שני ממדים, יש את המימד שמסביר לי על הצורך בדברים, ויש את המימד שאני מגלה שהיו דברים כאלה ואני עכשיו רוצה ללמוד אותם. מהבחינה הראשונה, אנחנו הרבה פעמים יוצאים לימים, יכול להיות שלושה ימים בלי כלום ואנחנו צריכים להסתדר. בסדר, יש לנו שלושה ימים בלי אוכל, בלי מים, בלי משהו לישון בתוכו, בלי סכין לעצב איתו את הדברים שאנחנו צריכים, בלי גפורים להדליק אש, בלי שום דבר. ואז פתאום אנחנו מגלים מה צריך, קר לנו ואנחנו לא יודעים מה לעשות, טוב, אז צריך עכשיו לבנות משהו לישון בתוכו וגם צריך שיהיה אש. ואז אנחנו צמאים, אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משיגים מים, ואיך אנחנו מוצאים אותם. ואנחנו לא צדים, אבל אנחנו כן משחקים במשחקים של בוא ננסה לראות בעל חיים הכי מקרוב שאפשר, כדי לדמות את המיומנות הזאת. אז שוב, איך אני יכול לקלוט את בעל החיים לפני שהוא יקלוט אותי? כי אם הוא קלט אותי, אז הוא יברח לפני שאני בכלל לראה אותו, והפסדתי. אז בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו לסיטואציות כמו שהאדם הקדמון חי אותם, גם אם לא בדיוק באותה פעולה, ומבינים מה הצרכים. ומעבר לזה, יש המון ידע שהגיע מתרבויות שחיו ממש עד עכשיו, כמו ציידים לקטים, וחקרו אותם ופרסמו, ואנשים יודעים והלכו גם ללמוד אצלם מה הם היו צריכים כדי לחיות. אז אנחנו יכולים גם ללמוד מבחוץ, ואז אחר כך לבוא ולנסות בעצמנו וללמוד את זה על אמת, כי ללמוד סתם מספרים או אפילו מאנשים שהיו שם ומספרים, זה לא עוזר, צריך גם באמת לחוות את הדברים כדי להבין. אז אלו הדרכים שאנחנו לומדים.
מרתק, ונדמה לי שקראתי באיזשהו מקום, שאתה גם ממש גרת יחד עם המשפחה שלך, עם כל בני ביתך, ממש בטבע, זה נכון מה שקראתי?
זה נכון, כל בני ביתי זה היה אשתי וילד אחד קטן, תינוק, בן שנה.
שזה מדהים, לצאת עם תינוק ככה מחוץ לכותלי הבית.
כן, זה היה למשך שנה אחת, וממש בטבע זה קצת מורכב להגיד, היינו לגמרי בטבע, אפילו לא היה לנו מחסה, ישנו מתחת לעץ, ובחורף בנינו מחסה גדול, בחורף השני שהגיע, בנינו מחסה גדול, וגם היה מוגן מגשם, גם הדלקנו בתוכו מדורה. וואו. אבל אוכל, אני ליקטתי לעצמי קצת מבחוץ, אבל אשתי התעקשה שגם נקנה, כי היא באה בשבילי, לא באמת, זה לא היה הרעיון שלה. היא אמרה, אני מוכנה, אבל אוכל תביא, תקנה כמו שצריך. אז נגיד בישלנו כמובן על המדורה הכל, והדלקנו את האש בלי גפורים, אבל היה חשוב שיהיה סיר, שיהיה נוח. אז איפשהו באמצע. זה לא היה 100% להיות שנה שלמה בלי כלום. כן יוצא לי, עם התלמידים שלי, שאנחנו יוצאים ביחד כל פעם לתקופה מסוימת, לכמה ימים, להסתדר בלי כלום, כלום, כלום. ממש. זה אומר לחיות כמו האדם הקדמון, אפילו פחות טוב מהאדם הקדמון, כי האדם הקדמון, רוב הזמן היה לו מחנה, שהוא צבר דברים קטנים אולי.
אוקיי.
אבל היה לו איזשהו מחנה, היה לו את הכלים שהוא הכין, וליד זה היה לו איזה סיר חרס אולי, בתקופה מאוחרת שהוא השתמש בו פעם אחר פעם. הוא לא התחיל תמיד מאפס. היה לו אורות כבר שהיו עליו, אז תוך כדי היה צריך להכין כמובן עוד בגדים, אבל הוא כבר היה לבוש.
הבנתי.
יש פה. אנחנו לפעמים ככה מנסים להתחיל מאפס.
אוקיי, אני אסיים רגע בשאלה ששאלנו את כל המנויים שלנו לאדם צעיר. אם היית צריך לחזור ממש לחיות בתקופת האדם הקדמון, על איזה כלי מודרני לא היית מוותר?
אולי סכין ממתכת.
כן, האמת שזה מה שהרבה ילדים ענו לנו שהם היו לוקחים. סכין ממתכת, כי זה קצת עושה את החיים קלים יותר, אני מניחה.
זה עושה את החיים הרבה יותר קלים.
בסדר, מיכה, אני חושבת שהעולם שאתה חי בו הוא עולם ממש מרתק, וממש שמחתי ששיתפת אותנו קצת ממנו.
תודה רבה.
תודה, המון המון תודה לך.
ושיהיה
בהצלחה.
תודה רבה, להתראות.
מתארחים אצלנו היום מאיה ואורי, שני ילדים ממש ממש מתוקים, שנשמח להכיר אותם קצת יותר. אז אורי, מה שלומך? בן כמה אתה?
אני בן 9 והכל בסדר.
איזה כיתה אתה?
ג'.
בכיתה ג', ומאיה בת כמה את?
בת 8.5.
את גם בכיתה ד' כמו אורי?
גימל.
אמרתם לי גימל. והתבלבלתי, כי אתם נראים ממש ממש גדולים. ואתם שניכם חברים? אתם לומדים באותה כיתה?
כן.
כמה זמן אתם כבר מכירים?
מגן חומה.
אוקיי. ותספרו לי קצת, אתם שניכם גם מנויים לאדם צעיר, נכון? ומה את הכי אוהבת לקרוא בגיליונות? מה הדבר הראשון שאת קוראת?
את הקומיקס.
ברור, כמו כולם. אורי ואתה?
גם את הקומיקס.
תקשיבו, יש לי כאן שאלון, שאני הולכת לבחון אתכם, בעצם כל אחד לפי השאלון, אנחנו נדע מה היה התפקיד שלו בשבט האדם הקדמון, אם הייתם חיים בשבט האדם הקדמון. בסדר? תנסו לענות לי, ואני אסמן את השאלות שלכם. רגע, אני אקח את, ובסוף נראה מה יצא לכם. בסדר? וזה בסדר שתשובה של כל אחד מכם תהיה שונה. איזה שיעור תעדיפו בבית הספר? א', שיעורי חווה, ב', ספורט, ג', אומנות, או ד', מדע.
אומנות.
אז אורי ענה אומנות, ומה מאיה?
ספורט.
מעולה. מה תעדיפו לאכול? א', סלט רענן, ב', סטייק, ג', לא משנה מה, רק שיראה טוב, איך שמצלחתים את האוכל זה הכי חשוב, או ד', משהו שעדיין לא אכלתי, כי כיף לנסות דברים חדשים.
נראה לי שסלט.
סלט זה היה א', אז אור יונה א', ומה מאיה?
סלט עולה עם מה יש בו.
הכי קרוב אבל זה סלט, את מסכימה עם זה?
כן.
יופי, נמשיך. איך נראה החדר שלכם? א', עם הציצים, אוספים של אבנים וכלים שגילפתי, ב', עם עולרים, חרבות, חץ וקשת ולוח חיצים, ג', נראה טוב, כי עיצבתי אותו בעצמי, או ד', מבולגן, מלא בדברים שהתחלתי לבנות, שגמרתי לבנות, שהתחלתי ואז עברתי לדבר הבא.
נראה לי מבולגן.
אבל הוא גם מלא בדברים שאתה עושה? שאתה יוצר בעצמך?
חלק.
ומה היה, מה התשובה שלך?
גם מבולגן.
אוקיי, כל התשובות שלכם אותו דבר כמעט בינתיים. אנחנו צריכים להגיע להכרעה. מה תעשו ביום החופש המושלם? א', טיול בטבע, ב' לונה פארק, ג' ביקור במוזיאון, או ד' אקרא ספר.
לונה פארק.
אוקיי, אורי עונה לונה פארק, ומה היה?
לונה פארק.
גם את? מה אתם אוהבים ללבוש? א', מה שנוח, ב', בגדים של גדולים, החלום שלי הוא ללבוש כבר חליפה או סמלת נשף, ג', מה שאף אחד אחר לא לובש, הסגנון שלי הוא ייחודי רק לי, או ד', לא שמתי לב. בכל אופן, מה קשור אהבה לבגדים? בגדים זה בסך הכל בגדים.
מה שנוח.
אוקיי, אורי עונה מה שנוח, ומה היה? לחזור, להזכיר לך מה היה? היה מה שנוח, הוא היה בגדים של גדולים כאלה, חליפה או סמלת נשף, היה בגדים ייחודיים כאלה שאף אחד אחר לא לובש, והיה, לא שמתי לב, כאילו שלא שמים לב למה שלובשים, העיקר שמתלבשים. בגד זה בגד.
סמלת נשף.
אוקיי. אני אשאל אתכם עוד שאלה אחת. במה תעבדו כשתהיו גדולים? א', אולי בחקלאות או במשתלה, ב', אני רוצה או רוצה להיות איש או אשת עסקים, ג', אני אעסוק באומנות או עיצוב פנים, או ד', אני חולם או חולמת להקים סטארט-אפ או להיות מדען או מדענית.
זה עם העיצוב.
אוקיי. ואת, מה היה? להזכיר לך מה היה? חקלאות או משתלה, אשת עסקים, לעסוק באמנות או עיצוב פנים, ולהקים סטארט-אפ או להיות מדענית. אשת עסקים?
כן.
נו, בוודאי, אם את רוצה ללבוש סמלת נשף, את צריכה גם להיות אשת עסקים, אני חושבת, לא? אז אני רגע מסכמת. אז ככה. מאיה, את מוכנה להקשיב להבחנה שלך? מה את היית עושה, מה היה התפקיד שלך בשבט האדם הקדמון?
כן.
אוקיי. אז אימאלה, את הצעדת. יש הרבה יוקרה בתפקיד הזה, אבל גם סכנות ולחץ. את צריכה להוציא הרבה אנרגיה וכמעט תמיד לחינם. אבל כשזה מצליח ואת מגיעה לשבט עם יחמור גדול לארוחת הערב, אין כיף גדול יותר מזה. ואתה, אורילה, אני אגיד לך מה אתה, אני אתה בעיקר גימל, אז התשובה היא, התפקיד שלך, זה איזה יופי. אתה צייר מערות. האומנים הראשונים. אנשים עדיין מגיעים מרחוק כדי לראות מה שעשיתם לפני עשרות אלפי שנים. ולא רק זה, כל האומנים, ציירי המערות, אתם האימהות והאבות של הכתב. וואו. מגניב?
כן.
משמח אותך להיות צייר מערות?
כן.
ומה את אומרת על זה שיצאת ציידת?
לא יודעת.
את עוד צריכה להקל את זה. בסדר, זהו, אנחנו סיימנו. אני רוצה להיפרד מכם, להגיד לכם תודה רבה שבאתם. וגם אני אשאל אתכם שאלה אחרונה. בעצם החידה ששאלנו בתחילת התוכנית, זה מה היה המקום הדרומי ביותר בעולם, שבו ניתן היה למצוא שרידים של ניאנדרטלים. אתם חושבים שאתם יודעים מה התשובה?
שקראתי את זה.
אז איפה? אתה זוכר?
משהו עם דרום אפריקה. אפריקה.
קרוב?
לא זוכרת.
אתם לא זוכרים. אז אני אספר לכם, ואני אספר גם לכל מי שמקשיב לנו את התשובה, שהמקום הדרומי ביותר בעולם שבו מצאו שרידים של ניאנדרטלים, זה פה בישראל, בשמורת הכרמל. בעצם זה היה אזור מאוד מאוד פורה. היו בו גם מקורות מים וגם צמחייה רבה שאפשרה להמון סוגים של ומינים של בני אדם לחיות כאן במשך אלפי שנים. ומה שמיוחד בארץ ישראל זה שהיא הגשר לאפריקה, זה קשור לתשובה שלך. וההומו סאפיינס הם אלה שהגיעו מאפריקה, וכנראה שכאן ממש באזור שלנו בישראל היה נקודת המפגש של ההומו סאפיינס עם הניאנדרטלים. אז צדקת שיש קשר לאפריקה. ולמי שהמילים הומו סאפיינס, ניאנדרטלים, ממש לא אומרות כלום, אז אל דאגה, כל המידע נמצא בתוך הגיליון עצמו. זהו, חברות וחברים, התוכנית שלנו בנושא אדם קדמון הגיעה לסיומה. תודה לכל מי שהשתתף בתוכנית, לנועם, למאיה, לאורי, למיכה,
תודה ליוסי קובה, המפיק מרדיו קידס, וכמובן תודה רבה לכם שהאזנתם והאזנתם לתוכנית, אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם ונהניתם. אני רוני, אני אפגוש אתכם כאן גם בתוכנית הבאה שלנו. הפודקאסט הבא יוקדש לנושא של גיליון מרץ, שזה זה לא. אז נשתמע.